מה יש לך לפני כן?
איזה היה לשבוע
ללכת?
היה לנו כוזר. אתם אחרי כוזר, וואה, מפוצצים אתכם. הם די סטרואידים ביום אחד, זה לא...
הרבה זמן להשב.
כן, כן, כן. חסמו אותי, גורמים רואינים חסמו. לא, היה רב הייתם בנכון?
כן, שבוע שעבר, בין הזמן. בין הזמן.
כן, שלום. עד שהגעתם. שלום.
שלום,
רב. מה נשמע? יש עוד אנשים או שאפשר להתחיל? טוב, אני, כיוון שהיה איזה נתק בכוח, אז נראה לי את האהבה די סיימנו. יש איזה שתי פסקאות בסוף, אני לא... תקראו לבד, אני גדולים. אז נתחיל את אמונה, זה מידה מאוד ארוכה. יש כמה פסקאות לא קלות בכלל. אבל נשתדל. מה שהרב, אולי אחד המפעלים הגדולים של חייו, זה לטהר ולשנות את התפיסה לגבי מידת האמונה. המידה הזאת מאוד, כמו שהרב כותב במקומות אחרים, שככל שיש יותר אור, יש ככה שיותר צל. במובן הזה, דווקא בגלל שמידת האמונה, אולי היא המידה הכי עוצמתית וחשובה בחיים היהודיים, דווקא בגלל זה כל הג'יפה וכל הפסולת וכל הדמיונות וכל השטויות נדבקו אליה וצריך לנקות בצורה מאוד מאוד רצינית את המידה הזאת, דווקא בגלל שהיא כזאת גדולה וכזאת דרמטית, אז כולם נדבקים אליה, צריך לעשות עבודת מידות מאוד רצינית על מידת האמונה. ויש הרבה תפיסות מסולפות כלפי האמונה, כאילו ביחס לאמונה, שלפעמים...
מסולפות.
מסולפות, מסולפות. ענו מסולף. שצריך לפעמים לעשות ניתוח ממש כירורגי עדין, כדי להפריד מה, זה לא אמונה, אח שלי. זה לא זה. יש סיפורים שהרב, לא זוכר מי זה, הלך עם אחד ראשי הכופרים בדורו וזה, והוא שאל אותו ככה וככה, אלוהים ככה ולמה סקר וזה, ואז הוא יש נקודה, הרב חוק חתך אותו, אמרת, שמע, אלוהים שאתה כופר בו, גם אני... בסדר, תרגיע, יאללה, הלאה. כאילו, אנחנו בכלל לא...
מי שומע את הסיכום שהרב צבי יהודה נהב מונית הרבה, אני לא רוצה אני לא חושב שזה נכון שיש אלוהים שרק רוצים שיתפללו אליו, אלא שהוא רוצה שרק שחבו לו וזה וזה, אני גם לא רוצה, אני גם לא
רוצה. אז יש פה הרבה, והפסקאות הראשונות, בעיקר האותיות הראשונות, א', ב', הן מאוד מופשטות. נשתדל כמה שנשיג בהם, נשיג בהם, ולא ניתקע עליהם יותר מדי, כי יש פה איזה 34 פסקאות. צריך לעשות משהו השנה. טוב, החינוך הפשוט מתחיל, קודם כל הרב מתחיל בכלל לסבר את אוזנינו איפה המרחב, איפה הטווח של מה שאנחנו קוראים לו אמונה. יש כל מיני השפעות על הבן אדם. יש בספרות הפסיכולוגית, כן? אז שמנסים לאפיין את ההתפתחות של ילד, אז אכלת אותה, ראיתי אותך. עכשיו תשב פה ותקשיב. אז בהתפתחות של ילד, יש מה שנקרא התפתחות קוגניטיבית, מה שפחות או יותר קורה, כן? זאת אומרת, וזה בגילאים שבדרך כלל מאפיינים בערך גיל בית ספר. חזל קוראים לזה גיל חינוך. אפשר להתחיל לדבר איתו, כאילו. במובן הזה אפשר להגיד, עד אז הוא לא בשל, הוא לא... בסדר, מתפתח וזה. אתה תתחיל לדבר איתו על דברים רציניים, דברים משמעותיים, תתחיל לדבר איתו בכלל בשפה של ערכים או של זה. באזורים האלה שיכולת לך להבין. יש כל מיני מדדים כאלה, אפילו הלכתיים, אתה איך, מתי הוא צריך להגיד לו כל מיני דברים, להרגיל לו במצוות, כל מיני, אתה ברדעת כאילו, לפני כן אין מה לדבר. אז זו צורה אחת שאנחנו משפיעים על הילד, בצורה שאנחנו מעבירים לו רעיונות, מוסרים לו מסרים וזה. יש צורה קודמת בגיל, בזמן, מעבירים לילד דברים בצורה של בלתי אמצעית, או חווייתית, או התנהגותית, או איך שלא נקרא לזה, כן? וזה גם בשלבים מוקדמים, בעצם מגיל אפס. מגיל אפס, הילד רואה, שומע, זה, פה, שם, מקשיב, מרגיש. הוא לומד מההורים, איך הוא לומד? הוא מחכה אותם, הוא רואה את הדוגמה האישית שלהם, הוא רואה איך הם בדברים אחרים, מה הוא מרגיש, הוא מרגיש מה האנרגיה בבית, הוא מרגיש מה זה, הוא רואה אבא כועס, הוא רואה אבא מבסוט. זה לא במסרים, לא אומרים לו חשוב להיות אדם שמח, הוא פשוט רואה, אמא שמחה. אז זה שלב קודם, כאילו יש את ה... עכשיו, הרב טוען שיש עוד שלב קודם, וזה לפני הלידה. על זה הספרים הפסיכולוגיים כבר לא מדברים, כאילו, חלף. מגיל אפס מתחילים, אבל לפני כן אין מה לדבר, הוא לא נולד. אז בואו תראו איך הרב כותב את זה. החינוך הפשוט מתחיל מי שבא הילד לכלל איזה הכרה. גיל חינוך, מה שאמרנו. רגע שאפשר לדבר איתו, הוא מבין עניין, הכרה, יש לו כבר איזה שיחל, משהו, לא בר מצווה, לא בן אדם, יש כבר... אז אפשר להתחיל לחנך אותו. מסביר לו למה אמרנו ככה, וזה, וזה, כן, את הרעיון, את המסר. החינוך המדעי, מדעי פה זה לא טכנולוגי, כן, המדעי הכוונה זה לשון של הראשונים. אצל הראשונים, מדע או דעת, זה כל עולם החוויה של הבן אדם. דווקא לא שכל, משהו סופג ככה, בלי... באיזשהו מקום, אנחנו כל הזמן, הדעת שלנו כל הזמן פעילה, כל הזמן, הסנסורים שלנו פתוחים כל הזמן, כל דבר שקורה אנחנו סופגים אותו, ממשיכים לאבד אותו בצורות לא בהכרח מנתחים אותו, משפיע. אדם כל הזמן רואה, שומע, מרגיש פה, מרגיש תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, פחד, שמחה, זה... כל הזמן הוא לומד מזה דברים בצורה אינטואיטיבית, מה שנקרא, בלי להתפלסף על זה. אז החינוך המדעי מתחיל מי שיצא לאוויר העולם. מי שהילד פותח את העיניים והחושים שלו מתחילים, אז הוא מתחיל לקלוט, ללמוד, לפגוע, להרגיש, לספוג. בסדר? עכשיו, מתי מתחיל החינוך האמוני? החינוך האמוני מתחיל מההתחלה היצירית. והתקדשתם והייתם קדושים. טוב, פה הרב אומר לנו סוד, סוד שמובא בזוהר, שאומר שבכלל החינוך שלה, יש עוד אלמנט שהוא הכי חשוב, והוא הכי לא מדובר, כי קשה מאוד לדבר עליו, כי אין לנו כמעט מה לתפוס אותו. וזה, רגע, אתה יכול לתת לילד מסרים טובים, אתה יכול לתת לו חוויה טובה, כן? אבל כל זה, זה כבר אחרי שהוא קיים. הוא קיים, אתה יכול לספק לו מסרים טובים, חוויות טובות, תחושות, כן? אבל מי הוא יהיה? איזה סוג נשמה הוא יהיה? כאילו, זה כבר שייך לעולם הרבה יותר פנימי והרבה יותר עמוק. זה קשור לרגע הזיווג של ההורים. והתקדשתם ואתם קדושים, אז זוהר לומד את זה על קדושה של רגע הזיווג של ההורים. כן? זאת אומרת ש... כשהילד הזה... שהנשמה הזאת ירדה לעולם, כאילו. כן? עכשיו, הרב לא בא להכניס אותם לסרטים עכשיו, כאילו, אחי, אהבו אותך, כן? אחי, ברגע הזיווג, לא יודע מה, מה... כל החיים שלך פח. לא, זה... חס ושלום. הכוונה היא יותר להתחיל להסביר לך מה זה, איפה המרחב של האמונה, איפה הוא נוגע ואיפה, וזה המרחבים שבהם ההשפעה האנושית הרגילה היא בכלל לא מתקרבת לשם. זה הנשמה של הבן אדם, כאילו. זה אמונה. כשאני בא, יש לה, בואו נלך מכיוון אחר, כי זה באמת מיסטי מבחינתנו. אין לנו השגה בזה. אפשר לקרוא את הזוהר, זה לא יפה. אבל אין פיצוחים, אז אני לא יכול. צריך ככה אווירה ספרדית כזו.
לפי מה שאתה אומר, זה גם תלוי לפי סבים, או סבתי, או...
כן, כן, אבל בעיקר זה לא עכשיו שאני צריך להשתכי לשפוט, להגיד, סבא, תגיד לי, שפגשת את סבתא. אני מניח שזה לא העניין, לעשות תחקיר זה. מה חשבת על זה?
תחקיר עמק.
כן. אבל גם אל תשאלו את ההורים, עשו לי טוב עובד את זה. אבל לא עליי, לא עליי. אבל, כן, זאת אומרת, תבין, יש פה שאלה הרבה יותר, יש פה מרחב שלם שהפסיכולוגיה לא יכולה לדבר עליו בכלל. זה מה שמעניין אותי. וזה המרחב הנשמתי. פסיכולוגיה יכולה להגיד לך מה משפיע על השכל שלך, מה משפיע על המעשים שלך. אני כתוב על זה את המחקרים, לחקור את זה, סטטיסטיקות, לבחון, לראות איך אם עושים ככה, זה משפיע ככה, אם עושים ככה, וזה. דבר אחד היא לא יכולה, וזה דבר הכי קריטי. איך נשמה מתפתחת? מה עושה טוב לנשמה? כן? מה גורם לה להיות במיטבה? למיטבה וגם להמשיך בעולם, גם בגיל 3 הנשמה עדיין צריכה להתפתח, גם בגיל 40 היא צריכה להתפתח. זה אזורים שהפסיכולוגיה אין מה לומר, כי היא לא מכירה בנשמה, כי אין לה שום... היא גם לא כופרת בנשמה, זה פשוט לא הטריטוריה שלה. היא מתחילה מרגע שיש מציאות. מרגע שיש מציאות אפשר להתחיל להביא תוכה. אבל משהו שהוא פנימי, קודם, אין השגה.
כן מדברת על רגשות.
רגשות זה לא נשמה.
זה חוויה.
רגשות זה חוויה. אני אתן דוגמה, אולי קצת, למרות ש... זה גם קצת פסיכולוגי, כי אין מה לעשות. כל דוגמה שנגיד היא תהיה קצת פסיכולוגית, אבל יש שאלה גדולה בפסיכולוגיה. ילד בא לעולם, כן? עכשיו, יש לו אופי. קטנצ'י כזה, יש לו אופי. תמיד, בגיל חודשיים, לא יודע מה החיים שלו. לא היה בקורסים ל... לא יודע. את זה הוא... לא יודע למה. עכשיו, מה הפסיכולוגיה יגיד? הפסיכולוג, איך הוא יכול לפענח את זה? למה הוא ככה והוא ככה? הוא ילד בן חצי שנה, מאוד אגרסיבי וזה, והשני רגוע.
יש יחס לגנים, זה די ברור ש...
גנים כן.
גנים משתלבים מסוים, גם אם לא...
נכון, גנטיקה כן, אבל שוב, גנטיקה זה עדיין לא נשמה.
זה כבר יותר קרוב.
נכון, מסכים איתך. זה יש עולם קדום מהבחינה הזאת. צודק. אבל פה שוב, זה יושב על עולם חומרי קדום, שבקומבינציה שלו יש השפעות פסיכולוגיות. ככה לפחות הפסיכולוגיה רואה את זה. נכון? אמרתי, ברור משהו? לא ברור. בסדר. עכשיו, הפסיכולוגיה, מה שאני רוצה לומר, הפסיכולוגיה היא עובדת, היא כאילו מחפשת את המטבע מתחת לפנס. זאת אומרת, היא תמיד תיתן תשובה במקום שהיא יכולה לתת תשובות. אין לה שום השגה, אומר, בגוף אני יכול לתת תשובות, בדיוק, אני יכול לבודד, להגיד מה הגנטיקה של אבא שלו, מה הגנטיקה של אמא שלו, של סבא שלו, של סבתא שלו, של זה, כן? ולהבין שבגנטיקה, ויש בזה הרבה אמת, כן? זה לא שקר. אבל מה לעשות שהנפש האדם היא עולם יותר עשיר, הרבה יותר מורכב מכל הגנטיקה ומכל הזה, שמה אוקיינוסים. ושמה יש הרבה סימני שאלה, זה לא סימני שאלה כי הם לא שואלים, אין מה לשאול את השאלות כי מה זה משנה, כזה הוא. זה הבן אדם, לא יודע למה הוא כזה. חלק אני קצת יענה גנטיקה, חלק אני קצת יגיד כי הוא בגן, הרביצו לו, נתנו לו כאלה תקפות, חלק אני קצת יגיד כי בלידה הייתה לו טראומה, לא יודע מה. כאילו, זה מה שאני רואה, זה הפסיכולוגיה לפי המדע המוחשי. אבל האמונה אומרת, הבן אדם הוא לא רק פה במציאות. הבן אדם הוא קודם כל נשמה. וכנשמה הוא כבר... אישיות שלמה עוד לפני שהוא חווה רגע אחד בעולם, הוא כבר אישיות שלמה. לא, זה לא בא לבטל את הפסיכולוגיה, לפסיכולוגיה יש משקל גדול. זה ההשפעות שהעולם משפיע על הנשמה. כן? אבל יש גם משקל מכובד מאוד לנשמה עצמה. וזה המרחב של האמונה. האמונה היא תמיד אומרת לך, אשריך, טפל בפסיכולוגיה שלך, טפל בגוף שלך, טפל בגנטיקה שלך, בביולוגיה שלך, מה שאתה רוצה. טפל, מה שאתה יכול, טפל. אבל יש מישור אחד שאף אחד לא יכול לדבר איתך. זה הנשמה שלך. בנשמה זה רק האמונה. רוח הקודש, נבואה, רק האזורים האלה. אין מישהו אחר שיכול לדבר איתך על זה. וזה קריטי, כי זה אזור זנוח. אף אחד לא יכול לטפל בו. בסדר? זה קודם כל, כאילו, סעיף א' הרב ממקם אותנו. אומר, תבין, העולם של האמונה, של תורה, של קדושה, זה מרחב שהוא שייך אליך. יש פסיכולוגים, יש כמה פסיכולוגים, בדרך כלל יהודים, אבל דווקא, שהם קולטים את זה, הם מבינים את זה, ולכן הם חיפשו כל מיני כיוונים מיסטיים, כיוונים דתיים, כיוונים, כי הם הבינו שהתופעות שהם נפגשים איתם בקליניקות שלהם, או בזה, הם הבינו שזה הרבה יותר גדול מכל הסיפורים של הפסיכולוגיה. מבינים שנפש האדם היא משהו הרבה יותר, אומר, איך נפש האדם, אומר, אתן דוגמה פשוטה, כן, נעשה. בן אדם, כל בן אדם יש לו שיגעון גדלות. כל בן אדם. הוא מלך העולם בחירתו. רק לא כולם עדיין יודעים, אבל בגדול הוא מלך העולם. כן? והוא רוצה הכל, הוא רוצה. כן? עכשיו, זה פסיכי, כאילו, זה משהו לא, אתה יודע, בטבע זה לא, אין דברים כאלה, בטבע, כל חיה, יש לו את הטריטוריה שלו, רוצה להיות בטריטוריה שלו הכי חזק, אריה רוצה להיות מלך העריות, או מלך זה, הוא לא רוצה להיות מלך היער, זה סיפורים אנושיים, לא מעניין אותו היער, הוא צריך את התיק הזה, שלא זה, שיביא לו אוכל בזמן, זה, מלך ה... אנחנו רואים בזה משהו כזה, אצילי, מלכותי כזה, זה, אבל פרה רוצה, זה כל אחד... הצמח רוצה את החמצן ואת הלא יודע מה, את הפוטוסינתזה שלו, ובן אדם רוצה הכל. רוצה להיות עשיר, רוצה להיות חכם, הכי חכם בעולם, רוצה להיות הכי שליט בעולם, רוצה להיות הכי כישרוני בעולם, בכל תחום. ולא אומר, לא תמיד זה כזה מוקצן, כן? אבל עכשיו, מאיפה הנטייה הזאת? עכשיו, אפשר להגיד, תראה... הוא מתוסכל, היה לו בגיל חצי שנה, לא יודע, אפשר, אבל הנטייה עצמה, כאילו, מה זה ה... כאילו, היצר הפסיכי הזה, שלא מתאים לגבולות שלך בכלל, אתה יודע, אחי, אתה בן אדם אחד מתוך מיליארדים, מה אתה שם בלול? מה זה קשור עכשיו, כאילו? זה לא הגיוני, כאילו, זה כלום. אין דבר כזה, נפש האדם היא אינסוף. עכשיו, פסיכולוגית זה... שוב, אף אחד לא שואל את זה, כי זה לא הנושא, לא יודע, לקחה זה. תמודד עם זה. יש, אפשר תאר, למצוא על זה. עכשיו, מי שמבין שיש על האדם נשמה, זה פתאום הכל כל כך ברור, כאילו. ברור! הוא בצלם אלוקים, איך הוא לא יכול לרצות אין סוף? אז בסדר, זה מולבש אצלו על כל דבר. אין סוף כסף, אין סוף נשים. אין סוף כבוד, אין סוף ידע, אין סוף כוח, אין סוף קדושה, אין סוף מדרגות בהשגה, לא יודע מה, כן? אין סוף תורה. אבל קודם כל זה שיש לו אין סוף, כי הוא ברור, כי הוא נשמה. אבל זה רק בתפיסה של אמונה. אמונה היא כאילו, מה שהרב רוצה לומר, החינוך האמוני הוא תמיד מסתכל ברמה, מסתכל לבן אדם במשקפיים, של נשמה. פחות מזה. בן אדם הוא לא תוצאה של כל מה שקרה לו במציאות. הוא גם, אבל לא רק, חס ושלום. והוא לא רק כל מה שהסבירו לו, או כל מה שחוויות שהוא חווה בבית. לא. זה נכון, זה משפיע, זה מאוד משפיע אפילו. הוא לא, הרב לא מבטל את הפסיכולוגיה בכלל, אבל הוא חושב שהיא מצמצמת. שהיא לא מספרת את הסיפור האנושי כמו שצריך. סיפור האנושי זה קודם כל את הנשמה. וככזה, הנטיות שלך והכישרונות שלך, אפילו המחשבה שלך, בן אדם, כל אחד מאיתנו, כן, יכול עכשיו לחשוב על מלא חיים בירח ומה קורה שם וזה, כן? עכשיו, תכלס, אתה חושב על זה בדרך כלל, תסתכל בטבע, בטבע כל החושים והיכולות של החיה תמיד משרתות אותו. רואים את זה ממש לפעמים במבנה הפיזיולוגי, שחיות יש להם כאילו סיבים שעוזרים להם לאכול בצורה, להשיג את המזון שלהם, יש להם הסוואה מיוחדת שעוזרים להם להיות, להיזהר מסכנות, הכל, כולו, כל היכולות שלו זה בהתאם לתפקיד שלו, לפונקציה שלו, כאילו למצב שלו, שום דבר מעבר לזה. לא תראה פתאום איזה מיחוש סתם כאילו אקסטרה. אין דבר כזה, הכל, לפעמים אנחנו לא מבינים, לוקח זמן, חוקרים, חוקרים, פתאום קולטים שזה מייצר חלבון שהם צריכים, הילדים, כשהם יונקים, ותה, לא יודע מה. בן אדם, מה עזור לך לחשוב על הירח? הירח זה דוגמה, סתם אני מביא את הדוגמה הכי, כאילו, מה, למה אני יכול לחשוב שעות על הירח? כן לקנות וילה בירח, לא לקנות, כן. מעבורות חלל, מה אתה צריך? חקר החלל, אתה יודעים מה? עזוב, היום אפשר להגיד אולי, אפשר להגיד, איך בן אדם בכלל הגיע לזה? למה זה בכלל מעסיק אותו? למה הוא מסוגל לתפוס את זה בכלל? זה לא כאילו, עכשיו זה דוגמה, יש עוד, אני יכול להביא לכם 1,000 דוגמאות כאלה. שהמוח האנושי, כאילו, התפיסה שלו היא הרבה הרבה מעבר, בשביל להתפרנס בכבוד, ובשביל לקרוא ספר צריך הרבה פחות מוח. לא צריך את כל זה. במובן הזה הבן אדם הוא יצור לא ברור, כאילו יש לו יכולות לא מותאמות לתפקיד הפשוט שלו. בתפקיד הפשוט שלו בן אדם חד, זה פה קם, אוכל, יושב, לא כאילו, למה? כי יש לך נשמה, אחי, יש לך נשמה. אז אין, אתה קשור לכל העולם, מעניין אותך כל העולם בצורה לא מודעת. זה לא שאתה חושב איזה, יש לי נשמה, אני צריך לדאוג ליקום, כן? מקווה שאתם לא שומעים קולות כאלה, כי אם כן, אז תגשו אליי אחרי השיעור. זה כאילו, זה הבייסיק שלנו, אנחנו בני אדם, יש לנו נשמה. אז מלכתחילה, התפיסה שלנו היא ממשרד סופו. וכולי וכולי. בסדר? זה רק הרב מגדיר פה, כאילו, אתם מבינים שהמבט הפסיכולוגי קטן על הבן אדם. זה לא, האמונה היא עוקפת, היא מדברת בכלל על רבדים אחרים שהפסיכולוגיה לא יכולה להגיע לשם, כי אין לה כלים מדעיים להגיע לשם. הרב מאוד מתפלל, דרך אגב, שהפסיכולוגיה תתקדם ותתחיל להיות פסיכולוגיה אמונית. יש כמה פסקאות שהרב... הרב דוגמה אומר שהוא בטוח שהמדע יתפתח ויתחיל לחקור תפילה, הוא יקלוט מה הכוח של תפילה. הוא מנסה, הוא עושה כמה ניסיונות כאלה, הוא כותב תזה. אה? יש כמה פסקאות, גם באות הקודש ג' שם בפרק על תפילה יש כמה...
אה, טוב, זה לא יחדד את זה למקום שכלי ומובן למה התפילה עוברת, למה לא עוברת? כאילו, תפילה זה פשוט נסגר, זה לא
משהו שאלה להבין
אותו
בלב. אז זה שאלה מעניינת מה שאתה אומר. אם זה כאילו יהפוך את זה לאיזה מכניזציה כזאת, לחצת על הכפתור הזה,
זה...
זה יותר
מזה, זה מנתק את זה לגמרי מכל מה ש...
כן,
באמת, המדעות... מטא,
מביאה? מתמטיקה זה מתמטיקה. זה לא איזה ביולוגיה, וכן הלאה, בתפילה, זה פשוט נושא שלם שאין להם...
אז הרב טוען שלא, הרב, אני אגיד לך על רגל אחת, ממש בקצרה. הרב אומר, הצורה שהוא תופס תפילה, זה צורה קצת אחרת מובנים ומקובלים של תפילה. אומר, תפילה זה בעצם מתוך הבנה, בכלל כל העולם של התפילה זה מתוך ההבנה שרצון האדם הוא קשור בגיל להרבה רצונות אחרים. וזו תפיסה שהיא לא קלה לזה. ואם זה כאילו אנחנו, נגיד את זה, נגיד את ה... כל זה סוגריים, מי שעכשיו עייף שינוח איזה 5 דקות. כן. אנחנו תופסים, כאילו, לי יש את הרצון שלי, לך יש את הרצון שלי, ווואלה, אם אני מתפלל, אני מפרגן, אני כאילו, אני רוצה בטובתך, אני רוצה בטובתו, רוצה בטובת העולם, אני כאילו... הרב אומר, האמת היא שיש, המצב הוא הפוך. בדיוק כמו, הוא אומר שזה תיאוריה מאוד מדעית, כי המדע בדיוק ככה הוא עובד. כשאתה, התפיסה המדעית היא תמיד אומרת, אין דבר כזה חוק טבע ספציפי. רק לעץ הזה, כאילו. זה כבר לא חוק טבע. זה כוח משיכה, אתה יודע, פר אקסלנס לעצי גויאבה. אין דברים כאלה, ואני אגיד, אחי, אתה פקולטה לא נכונה. חפב, כן? אין דבר כזה, כוח משיכה, זה כל היקום. כל היקום יש כוח משיכה, אצלו זה ככה, אצלו זה ככה. זה קודם כל יש כוח משיכה, ואז זה משפיע על כל... במובן הזה הרב אומר, אין דבר כזה רצון שלי, רצון שלך, רצון שלך. זה איך שאנחנו תופסים את זה. חווים את זה. בעצם יש רצון אחד. רצון השם. או רצון הכללי, או איך שהרב קורא לו בכל מיני מקומות. כן? וכל אחד מאיתנו הוא חלק. בדיוק כמו שכל עץ, או כל יצור, או כל בעל מסה, הוא כוח המשיכה עובר דרכו, או מתממש דרכו. כן? אז ככה גם הרצון הכללי, הוא מתממש דרכך ודרכו. כיוון שכך, מלכתחילה הכל מחובר. למערכת אחת. ואם אני, הרצון שלי ככה מזדעזע ובאמת מתרומם ומתלהב וזה, מיד זה משפיע על כך, מלא רצונות. זה מדעי כאילו. עכשיו בסדר, זה נשמע היום קצת, וואו, מיסטי, בטירוף. אה?
מדע כבר ניסח משהו דומה.
הוא ניסח את זה על השפעה פסיכולוגית. השפעה פסיכולוגית יש. מה התכוונת שאתה אומר?
של האיד והאגו העליון. שהעיד זה הרצון שלי, החייתי יותר ושתהיה רצון עליון.
כן, השאלה אם האגו העליון הוא אחד וכל הבני האדם חווים אותו ומשפיעים אחד על השני.
בצורה פחותה.
כן, זה מה שהרב טוען שהמדע יגיע לזה בסוף. בסדר, שאלה אם זה יהפוך את זה למכני או לא, אולי בגלל זה הוא לא מגיע.
אתה מרגיש משהו, או חש משהו ואז זה משפיע עליך, משפיע על כל הרגשות?
כשהרצון שלך מתעורר, מיד עוד הרבה רצונות אחרים מתעוררים. זה בלתיים. זה לא, אתה יודע, זה כמו, זה כמו שיש רוח, אז היא מזיזה עוד דברים בסביבה שלה. היא לא מזיזה רק את העץ הזה. אין דבר כזה, כן. אז במובן הזה, אם היינו תופסים את האחדות של כל הרצונות כדבר אחד, ובשביל איזה נהר אחד, כל אחד יש אצלו איזה... שטף אחד, איזה נחל קטן, וכל תנועה שהוא מזיז את המים זורמים אצלו ככה וככה, אז ככה הנהר קבל איזה קצב זרימה, או לא יודע מה, כן? איזה משל שאתם רוצים. תופס את התפילה במקום אחר לגמרי. פסיכולוגיה כן מדברת על השפעה פסיכולוגית. כשאנחנו עכשיו בחדר, אז אפשר לתאר את זה, אני, אתה, 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 אתה יושבים בחדר אחד. אפשר לתאר את זה כאילו איזה אנרגיה... יש פה בעצם עכשיו איזו אנרגיה קבוצתית, וכשאני עושה משהו, כל הקבוצה מיד מתפעלת מזה. כן? לא חידשתי איזה משהו, זה לא אומר, משהו מיסטי. טבעי, נכון, יש מחקרים כאלה. יש מחקרים פסיכולוגיה ש... מחקרי מעלית.
אבל איך אתה יכול להשוות בין דבר שהוא
די רוחני? למה פסיכולוגיה זה גשמי? אני שואל אותך משהו ככה.
פסיכולוגי, זה לא, אבל למשל רוח שסוחל, ודאי שהיא תזיז
את העץ. נכון, נכון, זה משל, אבל אומר, אנחנו כבר מבינים, אז זה רק משל. צודק, המשל הוא טבעי. אבל זה שאני, אני עכשיו נכנס לחדר, בסדר? מישהו בישיבה פה, יש לכם חדרים פה למעלה? כן. מבסוט טילים, לא יודע למה. זה גירתי חישגד, יש לי 16 שקל. וואי, אחי, נזמדתי את המכה. אני איש עשיר. מבסוט, לא יודע למה מבסוט, מבסוט. עכשיו, בחדר יושב בן אדם בועס. אוקיי? עכשיו, רק נכנסתי לחדר, הוא יותר שמח. לא תמיד, אני, כן? למה? באתי מזה אנרגיה שמחה. יאללה, אחי, מה אתה בועס? יאללה, יאללה, יאללה. אומר לא, זה יזבה אותי, נמאס לי כן, יש עוד 2,000 בים, רק באגם אשכול יש עוד 2,000. זוב אתכם. עכשיו, מיד, כאילו יש אינטראקציה בסיסית, ככה הנפשות שלנו, זה לא רק חומרי. נפשות שלנו כל הזמן מקרינות אחת על השנייה.
לא רואים את זה, אבל
יודעים את זה.
גם רואים את זה.
גם רואים את זה, אתה יכול את זה בשפת הגוף וזה. אבל בהרגשה זה מאוד פשוט.
אם עכשיו אני מאוד ארצה להשיג עוגת תפוחים, אז זה כבר הרגשות שאני
סחוב כאן. אז אתה צודק, שפה הרב עושה קפיצה. עושה קפיצה, אבל אם יש פה עוד כמה חלקים במשוואה, מה הרצון שלך? קודם כל כבר הצלחת. אחי, יש לך פה לדעתי לפחות 5 אנשים שמוכנים לפרוץ לקונדטוריה עכשיו, כאילו. יש לך, יש לך אותם. כן, זה דבר ראשון. פרגן. אבל אני אומר, יש עוד כמובן, הרב מדבר על זה גם, השאלה, מה המשקל של הרצון שלך? זה דבר מעניין, יש כאילו, כמו שיש דרגות חום, יש עצמים לוהטים יותר, יש עצמים קרים יותר. כל אחד משפיע אנרגיה בתוך המציאות. במובן הזה יש אדם רצון יותר גדול, יותר חזק, יותר טהור, יותר, יש כל מיני, יש אדם שקשור, הוא משקיע, הוא באמת קושר את עצמו להרבה נפשות, זה גם קשור. הוא מתפלל על הרבה אנשים, הוא רוצה בטובת הרבה אנשים, חלק מזה, גם זה חלק, ההשפעה שלו יותר גדולה. ועוד, אתה יודע, אפשר להיכנס פה עכשיו להרבה, זה יש איזה המדע כנראה ש... אם זה יקום פעם, זה יהיה המדע הכי מורכב בעולם. כי יש פה אין ספור נתונים. אני אומר רק על התפיסה הראשונית בכלל. כן, תפיסה שרצון זה דבר פועל. שרצון זה דבר שהוא משפיע, ברור שהוא משפיע.
איך זה משפיע? אני בעצם
אחד
לא יודע על הרצון
הזה. לא יודע. אמרתי לך, לא כתבו את זה עדיין. רק הרב כתב את זה. אבל אני אומר, הסימנים שאנחנו יכולים לראות את זה, כן, זה ברצון גלוי. ברצון גלוי כבר אנחנו כן יכולים לראות את זה, נכון? הוא עושה עוד צעד, אני מסכים. אם זה לא היה חידוש, אז כנראה שכולנו היו... הרב מתחיל מכיוון הפוך, הוא לא מתחיל מהוכחה במציאות. הוא אומר, תראה, אתה תופס לא נכון את כל הסיפור. אתה מתחיל מזה שאתה חושב שרצון זה דבר פרטי. יש רק רצון שלי, יש רק רצון שלו, וזה כבר תפיסה שגויה של המציאות. אין שום דבר אחר, שום, רק בני אדם חושבים ככה. או זאת אומרת, רק כלפי בני אדם הם חושבים ככה. כל דבר אחר, אפילו כלפי בעלי חיים, או כלפי, יש תכונה. יש תכונה בטבע, יש חוק טבע. חוק טבע הוא לעולם לא ספציפי, אין דבר כזה. הוא מתממש באין ספור צורות. אבל מלכתחילה הוא חוק אחד. במובן הזה יש רצון אחד. אין דבר כזה, רצון שלי, רצון שלך. שוב, זו חשיבה מאוד גבוהה, אני לא אומר לך שאני חי ככה. אני רק אומר שהרב כתב כבר טיוטה. יש לנו כבר... טוב, מי ירצה השם, לאט לאט. אמרתי, 5 דקות נגמרו. כן, קראתי סוגריים, כן.
אז זה על הסוגריים.
הסוגריים, יאללה, צ'אל, נראה.
מה שהרב גמר, החלון הזה שיקרה בעתיד, זה יש איזה קשר כלשהו לזה שמחשבות יוצרות מעשים?
כן, כן, כן. כל תנועה פנימית, בעומק, בעומק, כן, כל תנועה פנימית משפיעה לא רק בגלל שמישהו אחר מתפעל בינה, אלא בגלל בעצם התנודה עצמה כבר השפעת. אני עכשיו מכוון, אני, יש לי כוונה טובה. על מישהו. לא אמרתי. אז אפשר להגיד פסיכולוגית, זה עדיין מקרין, הוא מרגיש איזה יחס טוב שאני נותן, אפשר להגיד שגידו. אבל הרב אומר, זה לא רק בגלל שהוא זה, אומר, אתה כבר עשית את שלך. אני אתן לך דוגמה מעצבנת. יאללה. היום, אני חושב שהעולם של הרשת הוא מאוד, בן אדם העלה איזה פוסט. עכשיו, זה לא שהוא עכשיו אמר, הלך אחד-אחד, אמר, בוא תקרא את הפוסט שלי, בוא תקרא את... אין, הוא העלה פוסט, הוא אפילו לא יודע כלום, הוא ישב בבית, כתב פוסט. עכשיו, ברגע שהוא העלה אותו, נגמר הסיפור, יכול להיות שהוא עכשיו רלוונטי למיליונים, לא יודע, יכול להיות שהוא יגיע רק ל-20, אבל זהו, הוא כבר, ההשפעה כבר נעשתה. כמה הוא יגיע בסוף, לא יודע. אז זה כל מחשבה שלי, היא מציאות. היא כבר מעוררת גלים בעולם המחשבות. אם אפשר לצייר את זה, תחשבו שעשו כמו שדה מגנטי או שדות חשמליים. יש עכשיו תנועה חשמלית, היא כבר מתחילה לעשות בלגנים, לא יודע, לא מבין בזה כלום. כן, בלגנים פיזיים. זה עושה, כי זה היה תנועה, היה תזוזה פה, אז ישר קוראים מלא דברים פה. ככה גם במחשבות שלנו, כוונות שלנו, ככה הרב רואה את זה, כאילו שדה אחד, שמיד יש בו הרבה הרבה אינטראקציות. טוב, אז הפסקה הבאה תהיה יותר קשה, ברוך השם. להדק חגורות, אנחנו ממריאים. כל בהירות באה מתוך אמונה. ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה, והנשמה בפנימיותה מרגשת היא שאמונה יראה ואהבה מיסודה מן הפנים רק אל העניין האלוהי. וכל מה שישנם מידות הללו כלפי עניינים זולתיים אינם קים על ידי איזו יערה של הניצץ האלוהי המגיע שם. ברור, ברור. הלאה. טוב, בוא ננסה לפרק. זה פסקה מאוד סתומה, כאילו הרבה קודים ואני גם לא מבין אותה, לא, יש לי כמה השערות, אבל אני לא יכול להגיד לכם שהרב לא פירט פה יותר מדי. השתדל, בסדר?
איך אתם שערו דיבר?
לא, את הפסקאות עצמם הם כהווייתם.
הליקוט, איך ידעו שהליקוט הוא מתאים, כאילו...
יכול להיות שהוא עבור דיבר על אהבה.
הוא פה על אמונה. לא, מי שהליקט היה מרציני. ציודה. זה לא... ליצן.
כתוב
פה
אמונה, יאללה,
נכון. כן. עשה במחשב אמונה, וכל פעם שהיה אמונה. טוב. אז הרב אומר ככה, כל בהירות באה מתוך אמונה. זה דבר מאוד מעניין. אני אלך בכיוון אחד, אפשר להסביר את המשפט הזה בכמה הזה. אני אסביר בהירות במובן של שכנוע עצמי או ודאות. איך בן אדם יודע שיש לו ודאות במשהו? כן? אז אפשר להגיד, סטטיסטיקה זה פה שם, בבלט. כן? אדם לא עושה סטטיסטיקות על כל שטות. ולא תמיד יש לו ניסיון מצטבר וכל זה. ויותר מזה, מה?
נרוג לך את כל הנתונים.
כן, לך את כל הנתונים, וגם יש הרבה דברים שזה בכלל לא עניין של סטטיסטיקה. עכשיו אומרים לך שני אנשים, שתי טענות. אחת, מה, נשמע לי הגיוני בסתם. לא מדבר שאחד דיבר שטויות ואחד לא. שני הורים מנומקים, רציניים. נשמע לי רציניים, נשמע לי הגיוני בסתם. זה נקרא אמונה. מה זה אמונה? זאת אומרת, אמונה זה לא משהו, זה לא משהו לא רציונלי במובן הזה, כי הוא כן אבא הביא, זה נימוק, כן? אבל שזה פתאום משהו נרגע, שזה שכנוע פנימי, אומר...
הכרה פנימי?
כן, תקרא לזה אינטואיציה, תקרא לזה זה, אומר כל ודאות שלנו, בכל דבר במציאות, אדם יודע מי הוא הולך להיות חבר שלו. אתה יודע, הוא פוגש בן אדם, אומר... הלא מה, יש גם אמונה מטופשת, כן, יש גם טעויות, כן, אבל אומר, עצם היכולת להכריע, להגיד בצורה בהירה, זה, כן, בכל תחום, זה עולם של אמונה. אם היו עוקרים לנו, תיאורטית, אם היו עוקרים לנו את מידת האמונה מהנפש, בן אדם לא יכול כלום. יהיה פילוסוף כזה, שספקן כרוני, שלא יכול, הוא לא יכול. היום העולם, אתה רואה שעולם בלי אמונה, הוא הופך להיות יותר ויותר אססן, ויותר ויותר חסר יכולת הכרעה. יש יותר כיכרות פתאום, שמתם לב? כיכרות, תתגלגל בכיכר, תיפגש עוד שעה, אחי. מה כיכר? ימינה או שמאלה? לא, כיכר. עכשיו זה... אני אומר, יש כאילו, בן אדם כאילו הרבה פחות סגור על עצמו, מה אתה עושה שתהיה גדול? זו שאלה ששואלים אותו גם בגיל 40, וכאילו, לא יודע מי התחתן, התחתן עם זאת, או זאת, או זאת, או זאת, או זאת, או זאת, או זאת, זה הכל כזה. זה דורש אמונה. זה באמת דורש אמונה. מידת האמונה, כל דבר שאדם צריך להסתער עליו, להסתכן עליו, לא למדבר להסתכן בשדה הקרב. ואיך לפתוח בקולת, או, כן, צריך כאילו אמונה, שוב, אמונה שלא מדבר פה על שהשם יתברך יעזור לי בכל דרך. זה גם. אבל במובן הזה כאילו, יש לי ודאות שזה נכון, שזה אמיתי, שזה חשוב לי. כן, חייבים לפתוח מכולת. מה חייבים לפתוח מכולת? למה? אתה לא רואה, זה לא פשוט. יש לך עסקים קטנים התרסקו פה לידך. לא, אז תראה עכשיו הוא... אני משלם חובות על הקרטיבים שהוא... כן, לא חסר, הוא אומר, יש משהו באדם, נקודת הבהירות היא תמיד מגיעה מתוך אמונה. כן. נכון, נכון, בהקשר הזה אין הבדל בינינו. זאת אומרת, בהקשר הספציפי, אני כאילו בעיקר פה, בשלב הזה, אחרי זה, בכלל, כאילו, אני מניח שהעריכה היא כזאת, קודם כל אנחנו נראים בכלל מה זה כוח האמונה בנפש. לפני חלוקות, לפני גם דיוקים בתוכו, לפני הפלטות שלו, יש לו הטיות. כן, בדיוק. זה היסוד, מדברים על היסוד של המידה. הרב, אל תדאג, הרב עוד יטפל בדמיונות שלהם, בטעויות של האמונה וב...
יש מקומות שמאמינים בקוקה קולה.
כן?
כן.
טעם החיים.
אז למעשה... לא משנה, אני אומר, למעשה... הבן אדם כשהוא בוחר, התשובה תהיה בסוף עוד של דבר... כלומר, זה
מובנת מאליו. כן, זה סוף, זו שאלה מאוד מעניינת מה שאתה... מה גורם לאדם להכריע? עכשיו, הוא מתעטף בהרבה נימוקים, כן? אבל בסוף, אתה יודע, אתה אומר בן אדם, בן אדם יושב, הוא עכשיו פגש מישהי, מדה, יצאו קצת פה, שם, הגיע קו הגמר, הולכים להחליט ומתחתנים. משתגע, הולך שואל טעו, הולך שמתייעץ עם הרב הזה, הולך פה, הולך שם, אומר לו, תעשה טבלה חיובי שלילי, סבבה, עושה טבלה, חיובי שלילי, היא ככה פה שם, שלילי, היא ככה ולא ככה ולא ככה, על הכיפה. נו, אז הוא חצי יום, הוא ככה, חיובי, אבל זה, אבל זה, אין, אי אפשר, עכשיו, יש נקודה, האחראי לא מגיע מהשכל, לא יכול, השכל לא מסוגל להכריע. שוב, יש לפעמים דברים בולטים, או לא יודע מה, כן, אתה יודע, איזה פער מאוד, משהו כאילו מאוד בוטה, כאילו, סטטיסטיקה מאוד ברורה, או משהו כזה, שפה כאילו השכל מכניע אותך, כן? זה בדרך כלל לא התלבטות, כן? אבל, ברוב המצבים הרציניים בחיים, אתה קרוע בשתי דברים, אתה מכריע. לפי מה אתה מכריע? אמונה. זה נקודה, כאילו איזו עמדה פנימית שכאילו יודעת, אתה צודק. לכאורה כבר כאילו הכל היה כתוב בשער היד, אבל אנחנו צריכים להתחכם. פתאום שיצוף איזה רגע אחד נגיד, הרבה פעמים זה גם בלימוד ככה. לא הבנתי, ככה, ככה, ככה. הבנתי. עכשיו, זה לא שפתאום, כאילו, משהו, לא יודע מה, קשה להגיד, לא תמיד ההוכחה כל כך מלוטש. יש איזה, היה לו איזו התלבטות, איזה שתי, כמה קולות, כמה, היה צריך זה. פתאום התמונה התבהרה, כמו שהוא קורא לזה, בהירות. כל בהירות באה מתוך אמונה.
אז אי אפשר להבין אף פעם את ההחלטות.
בעומק אי אפשר. זאת אומרת, לא שאי אפשר, אלא בסוף אדם אומר את נשמתו. בסוף זה בדיוק, אמרנו, זה קשור לסעיף הראשון. אדם בא עם נשמה לעולם. במובן הזה הנשמה, אלוהים עשה את האדם ישר, וכל עוד אנחנו נאמנים ותיאורים, וזה, הנשמה יודעת הרבה דברים. אממה, לא כזה פשוט, אנחנו מסתמכים, מתגלגלים, וזה, ויש הרבה משהו, ויש שכל, ויש רגש. כל מיני... והתקווה, הניסיון הוא באמת כל פעם להציף את האמונה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על אמונה בכלל. עכשיו, הרב אומר גם באיזשהו מקום, וזו טענה עוד יותר קלית, שבאיזשהו מקום, איך הוא קורא לזה, הנשמה מפנימיותה מרגשת היא. שאמונה, עירה ואהבה ביסודה מן הפונים רק אל העניין האלוהי. וכל מה שישנה מידת הלאה כלפי עניינים זולתיים, אינם כי אם על ידי זו הערה של הניצוץ האלוהי המגיע שם. משפט קשה קצת. תרגם אותו קודם. קודם כל אומר, אומר הנשמה בפנימיותה, זה לא ברמה המודעת שלנו, כן? באמת יש רק דבר אחד שמעניין את הנשמה, זה אלוהי. או איך שהוא קורא לו, העניין האלוהי. כן? וכל המשיכות שלנו בחיות שלנו, כן? שזה אהבה, זה המשיכה, ותחייה זה יראה, כן? הם כלפי אלוהים, או כלפי מה שנראה לנו מרחיק אותנו מאלוהים, או כל מיני, כן? רק מה? כמו שאני לפחות יכול להעיד על עצמי, מה אתה מדבר, רק אלוהים, אנחנו חושבים על הרבה דברים, נמשכים להרבה דברים, דברים ורצים אחרי הרבה דברים שממש לא אלוהים, כן? אומר לך הרב, במקור, בשורש, בשורש, זה משהו, הוא מדבר פה על רמות שחוות עומק מאוד, כן? אומר, הנשמה, לא אומר, אתה רק אלוהים, אממה, בעולם הזה אלוהים מתלבש במלא דברים. פעם אלוהים יכול להיות כסף, פעם אלוהים יכול להיות כבוד, פעם אלוהים יכול להיות תפקיד שהוא מאוד רוצה, פעם אידיאל נשגב, פעם אלוהים יכול להיות... אבל הנשמה בפנימיותה היא תמיד מה שבאמת מעניין אותה, זה אלוהים. רק היא, איך אומר, הנשמה בפנימיותה מרגשת שאמונה היא רבה מיסודם, אינם פונים רק אליי. וכל מה שישנה מידות הללו כלפי עניינים זולתיים, כלפי עניינים אחרים, אינם כי אם על ידי זו הערה של הניצוץ האלוהי המגיע שם. אלוהים מתגלה לי פה. אלוהים מתגלה לי פה. באיזשהו מקום כאילו החוויה בניתוח הכי הכי אמוני, בנשמה כל הזמן עומדת מול אלוהים ומחפשת אותו, מבקשת אותו, וכל פעם מנסה להתאפס על משהו שנראה לה שזה אלוהים, והיא מתאכזבת קצת, או שזה מצומצם. כל שיר השירים הוא תיאור כזה של שהאהובה מנסה לתפוס את האהוב, וזה לא, זה קשה. במובן הזה כל אחד מאיתנו, ככה הרב מתאר את זה, בגעגוע הראשוני שלו הוא רוצה להידבק בהשם. קור החיים, קור הטוב, אור אינסוף. אממה, בעולם הזה אין התגלות ישירה. אין אור אינסוף. זאת אומרת, לא במובן הישיר, לא איראני אדם וחי. אז מה? אז אור אינסוף בכל מיני דברים. כל אחד לפי דרגת ההתפתחות שלו ולפי ה... אז פעם האור אינסוף שלו זה כבוד, פעם אחת זה יהיה חברתי, פעם אחת זה יהיה לימוד תורה, פעם אחת זה... ושם יהיה כל ההשתוקקות שלו, כל האמונה, כל העירה, כל האהבה יהיה שם. אז הוא יגלה שזה לא מספיק. אז הוא ירוץ לפה וירוץ לפה, ולאט לאט האדם מתפתח ככה. אבל תמיד מה שהוא מחפש זה אלוהים. שוב, זה לא תפיסה מודעת. אחרי שנסגור את הספר אנחנו נשכח מזה. כן? הרב כאילו פה קורא עליך איזה מסך מאוד רציני, כן? הוא אומר לך, תשמע, זה העומק של החיים שלנו. העומק של החיים שלנו, אנחנו כל הזמן עומדים מול הסיבה שאתה... ובעלי הפנימיות, הם חושפים לנו גם את העומק שבזה, איך באדם אחר באמת מסתתר אלוהים, ובשתך מסתתר אלוהים, וכל מצווה אומרת לך איך בחום מסתתר אלוהים. משהו, ניצוץ, כמו שקרא לזה, מהאור האלוהי. ואיך בחומר הזה, איך שאתה עם כסף יש שם ניצוץ אלוהי, ואיך אתה באוכל יש ניצוץ אלוהי, ואיך ב... אבל שוב, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, זה כשל... זה פנימיות התורה פה. זה לא נגלה, בכלל לא. אז אמרנו את זה, לא יודע מה יש לי להגיד יותר מזה. שרוצה להוסיף משהו להגנתו? כבד עליכם?
מורכב.
מורכב, בטח מורכב. מצאת את ניצוץ האלוקות בשיעור היסטוריה. נכון. ולכן הרב רק ממשיך עוד צעד, אומר, ולכן אתה כל כך אוהב את זה. זו טענה מאוד, הפסיכולוגים ילגלגו על זה, אבל מה אכפת לנו? דבר, אתה דבר, אני אוהב עוגה, כי אני אוהב את הניצוץ האלוקי שבה. יאללה, יאללה, תאכל בשקט, תגיד שזה החשקים הנמוכים שלך, פרק ולך הביתה, כן? בסדר. גם אנחנו צריכים להיות לפעמים ככה, אחרי שזו תשובה טובה, כאילו, יאללה, יאללה, ניצוץ אלוקי. אבל, אה? לא, אבל מצד שני גם צריך את הנקודת גובה. הנקודת גובה אומר, באמת, בכל דבר שאנחנו נתקלים בו בחיים, יש איזשהו, אחרת זה לא היה קיים. בריאה, כל בריאה ובריאה, זה כי הבורא נמצא בה, באיזושהי מידה. זה אומר שיש בה איזושהי קדושה, יש בה איזו התנוצצות, יש בה איזו נקודת גובה, כן? טוב. בוא נתחיל, אני חושב שאפשר להתחיל את זה עם בני אדם. בכל מפגש אנושי, אתה באמת יכול לפגוש צלם אלוקים. מה? מידת אהבה, כן, נכון, נכון.
הוא נורא מצימה את זה, שלא רק אתה צריך לראות בזה, אתה גם צריך לראות בצד, כאילו...
ממש, צד אלוקי, אתה נפגש עם צד אלוקי, אין לו חכם, אני לומד מכל אדם. באמת. יש בו חכמה אלוקית, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא השקיע בו? אנחנו לפעמים כאילו מוחקים בן אדם ככה, בלי מיכל, זה עובר על זה מרחב, יאללה, תאמין לי, לא הייתי שם עליו לירה, אלא הייתי שם. שקל בשבילך, לא, לירה זה כבר... איך אתה מבין, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא השקיע בו? לא מדבר איתך על הבריאה שלו וזה, שזה חתיכת סיפור בארץ הסיפורים. משפחה, זה, סביבה, פה, מורים, בתי ספר, אתה, בן אדם, כמה קורץ לו בנפש, ואתה ככה מבטל אותו באיזה מין, מעביר אותו כמו איזה מסך כזה. לא מעניין. זה התגלות אלוקים, ממש. לא נדבר על קבוצה אנושית, זה בכלל. מוחקים אותם ככה בקלי קלותים, נאמנים, פרנים, לא יודע מה, אשכנזים. חגויים. טוב, נעצור פה, אני מבין. והרב בעיקר מדבר פה על היחס לאמונה תמימה בהתחלה. עכשיו אנחנו כבר נכנסים לפרטים. סוגיה ראשונה, ג' ה' ו' יש כמה פסקאות שבדבר, איך אנחנו נכנסים לאמונה תמימה? אמונה פשוטה, תמימה, עממית. אני אראה כמה כיוונים כאלה ברב. טוב.
די איתכם, כל אלה שאולי לעשות את זה.
ראשית בית. המאמיני הכל.
מה אתה?
המאמיני
הכל. יש...
יש לנו מפחית איזה משהו.
יש אמונה ב...